יש הרבה מה לדבר, בסדר. אנחנו מתחילים חומש חדש שיוצר מהפכה, כמובן מחומש בראשית לחומש שמות, למרות שיש ביניהם כמובן קשר, אז בכל זאת יש שינוי. חומש בראשית היה חומש של הבודדים, של היחידים. היה האדם הראשון שהיה יחיד בעולם, היה אברהם, נוח, כל מיני דמויות, יעקב, עשיו, דמויות מאוד בודדות. גם שיש שבטים, אז תמיד זה יוסף מול יהודה, יש ראובן, זה לא קבוצות. וחומש שמות, המאפיין העיקרי שלו, שזה חומש שכבר הופך פה לקבוצה, הופך לעם, זה כבר המצרים מול עם ישראל, גם שזה משה מול פרעה, זה מאבקים מאוד קטנים, העיקר זה שהקב"ה נתן מכות למצרים, נתן מכות לכל בכורי מצרים, זה קבוצה. ואחד השינויים הגדולים של המעבר מיחיד לקבוצה מופיע באחד הפסוקים בפרשה, שם יש החוכמה מדייק בו דיוק מאוד מיוחד. זה מופיע בפרק ג' פסוק ז'. יש לכם גם את הדף מקורות אם אתם רוצים, שלחתי, אבל יש שם הרבה מקורות אז יהיה לכם קצת קשה לקרוא. פרק ג' פסוק ז', אבל מי שרוצה לעקוב בדף אפשר. מהפסוק הזה המשך חוכמה בונה תפיסה שאחר כך הרב קוק מאוד מרחיב אותה, וכדאי מאוד להכיר את התפיסה הזאת. אני חושב שעסקנו כמה פעמים בענייני תפילה בשיעורים הקודמים, אני חושב שיש כאן אמירה מאוד מאוד חשובה לגבי התפילה. כתוב ככה, משה מגיע לסנה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב וכו'. ויאמר אדוני, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוקסיו, כי ידעתי את מכאוביו. שימו לב פה לשינויים בין היחיד לרבים. עוד פעם אני קורא. ויאמר אדוני, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, לשון יחיד, ואת צעקתם, לשון רבים, שמעתי מפני נוגסיו, לשון יחיד, כי ידעתי את מכאוביו, לשון יחיד. יש כאן כן, זיגזוג, פעם יחיד, פעם רבים. הוא שמע את הצעקה שלהם מפני הנוגס שלו, כי הוא ידע את המכאוב שלו. מה קורה כאן? אז אור החיים גם רואה את השינוי הזה, והוא מדייק. את צעקתם שמעתי מפני נוגסיו, אומר אור החיים, יש נוגס אחד לכל הקהל, אבל כל אחד צועק אחרת. כלומר, אי אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא שמע את הצעקות של כל עם ישראל, של הרבים, מפני הנוגסים הרבים. לא, כי היה אחד, הייתה קבוצה של עבדים, 50 עבדים. יש עליהם מצרי אחד. כמה נוקסים יש? אחד. כמה צעקות יש? 50. וכל אחד צועק אחרת מהשני. שני היהודים חוטפים את אותה מכות, אותו כאב, מרימים את אותה אבן. אבל זה צועק ככה, זה צועק אחרת. זה התפילה שלו היא כזאת, זה התפילה שלו היא אחרת. אגב, אור החיים לא כותב, אבל הסוף של הפסוק, ידעתי את מכאוביו, זה גם לשון יחיד. וזה אור החיים לא מתייחס. כי אני הייתי חושב לפי מה שאור החיים אומר, אמנם יש נוגס אחד, יש מציק אחד, אבל זה כואב לכל אחד ואחד בשונה, אז יש כמה מכאובים, ויש כמה צעקות, נכון? למה כתוב מכאובה בלשון יחיד? כן? מורה שאלה על אור החיים? נחזור? נחזור. אור החיים אמר ככה, למה כתוב צעקתם מפני נוקסיו? למה צעקתם זה לשון רבים? ונוקסה זה לשון יחיד, לא כתוב נוקסיהם, יש נוגס אחד לכולם. אומר אור החיים למה? כי זאת הייתה מציאות, היה מצרי אחד שעשה צרות והציק להרבה יהודים, אז כמה נוקסים יש? אחד, נוקסה. נוקסה
זה כמה נוקסים?
כן, אבל זה לשון יחיד,
לא
הנוגס שלו, אבל כאילו לא נוקסיהם.
גם הכאב היה כאב אחד, אבל התפילה הייתה, צעקה הייתה שונה.
כולם סבלו מאותו כאב של עבודה.
אז כולם כאילו סבלו מאותו כאב, והיה להם אותו אדם שהכאיב להם, אבל כל אחד צעק אחרת. זה קצת קשה. זה שכל אחד מתפלל אחרת, זה ברור, הצעקה שלי זה לא הצעקה שלך. אבל בכאב, מה, זקן בן 80 שעבד בפרך, זה כמו צעיר בן 20? כאב להם אותו כאב? לא יודע, זה לא נראה שלכולם כואב אותו כאב בדיוק. כל אחד יש לו את הכאב שלו, את הצעקה שלו. נכון שהצרה היא אחת, אבל כל אחד מרגיש אחרת. אז אור החיים כאילו דייק את זה בצעקתם, אבל קשה עדיין, מה זה מחובב? מחובב זה לשון יחיד.
במחובב אולי הוא מתייחס לעם.
אז למה בלשון יחיד?
ברבים הוא מתייחס אליהם בתור יחיד.
לעם יש כאב אחד, כל אחד כואב לו אחרת. למה הצעקה היא שונה? כי הצעקה שלך זה לא הצעקה שלי. אתה מתפלל בסגנון אחד, אני בסגנון אחר. אתה מתפלל על דברים מסוימים, אני על דברים אחרים. כל אחד יש לו את הדרך שלו איך להתמודד עם המשבר. אגב, רואים את זה גם היום. יש משפחה, חז ושלום, חווה איזה סוג של משבר. אחד מבני המשפחה נפטר או משהו. כל אחד לוקח את זה אחרת. יש מישהו יותר צעיר, יש מישהו יותר מבוגר. הכאב הוא שונה, גם הצעקה היא שונה. אז המשך חוכמה, הוא בונה עוד קומה על מה שכתוב באור החיים, והוא מחדש חידוש מאוד גדול. וזה דבר שהוא פלא עצום.
כן? הכלל מכונה בלשון יחיד, זה בעצם העם, הוא התייחס לעם כגוף אחד.
אז לעם היה כאב אחד?
המחוב של העם.
הוא אחד? זה לא מדברג. אומר המשך חוכמה ככה, הכלל מכונה בלשון יחיד, והפרטים בשם רבים. לכן שמעתי צעקת הפרטים. מה זה צעקתם? זה פרטים. הרבה מבני ישראל צעקו בשעבוד הגלות. כל אחד צעק, זה צעק ככה, זה צעק אחרת. אבל אומר המשך חוכמה, וזה החידוש העצום, לא שכל אחד צועק על עצמו מפני שהוא נלחץ, רק הפרטים צועקים על לחץ האומה בכללותה, וכל אחד אינו חושש על עצמו בפרט, רק על חילול כללות כבוד האומה והעם. פלא עצום. אנחנו היינו רגילים לראות, יש בציורים, כן, בהגדה של פסח, שכל אחד מרים את העיניים מתחת לאבן ומתחת לחבלים וזה, וצועק לקדוש ברוך הוא, תעזור לי, אני זהו, אני קורס, אני קורס. אמרתי לכם, תמיד כשמדברים על מצרים, צריך לזכור, זה לא עכשיו אנשים שלקחו אותם לאיזה מחנה עבודה או משהו. זה 200 שנה של שעבוד. 200 שנה. זה אנשים שאבא שלהם היה עבד, סבא שלהם היה עבד. כל המשפחה שלהם עבדים. הם נולדו לחיים האלה. זה משהו שאי אפשר לדמיין ולתאר. אומר המשך חוכמה, צעקתם, היו הרבה צעקות. כל אחד מישראל צעק. אבל על מה הם צעקו? על מחובב, על המחוב של האומה, על המחוב הכללי, לא על הכאב שלי. זה שהיד שלי עכשיו כואבת כי הרמתי איזה סלע ואני נאנק מכאבים, זה לא מעניין אותי. אני צועק איך הכבוד של העם שלי הושפל. ובזכות זה, אומר הקדוש ברוך הוא, ראו ראיתי את מה הוא ראה, לא רק את עוני עמי אשר במצרים. זה בסדר, זה ברור. אז מה שכנע אותך? 200 שנה כבר סובלים. את צעקתם שמעתי מפני נוקסיו, כי ידעתי את מכאוביו. הקדוש ברוך הוא מתפעל, איך עם ישראל כל אחד סובל, אבל הם לא מתפעלים על עצמם. הם קוראים וצועקים על, 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 על הכלל, על היחיד. על היחיד לא הפרטי, אלא על האומה היחידה הזאת. וזה דבר גדול מאוד שעם ישראל עשה במצרים, ויש לו הערה מאוד גדולה גם לנו.
כמו בקבלת תורה, שפייחן ישראל מול ההר, כמו שהם, כאילו, בגלל מצב של האחדות.
כן, אבל שם האחדות היא פלא, אבל האחדות שם היא מובנת, כי הולכים לקבל תורה אחת, והתורה הזאת היא שייכת לכל אחד מישראל, כל אחד יכול ללמוד אותה, לעסוק בה, לקיים אותה, כל אחד מחויב בה. אז אחדות במצב כזה, זה הגיוני. אבל במצב שבו נמצאים בצרה, שלא לומר אגב, עזבו את התפילה. אני חושב שאם הם מכניסים הרבה פרטים, הרבה אנשים בודדים לאיזו סיטואציה של צרה, כל אחד מתחיל לדאוג לעצמו. כי אם אתה תיקח לי יותר לחם, אני אהיה רעב, אני אמות ברעב, זה מלחמת החיים. וכאן מה אנחנו רואים? לא רק שאף אחד לא צעק על עצמו, אלא שהצעקה הייתה על כלל ישראל. את הנקודה הזאת צריך לבנות, מה שהמשך חוכמה כותב בשתי שורות, צריך לבנות את ההבנה בעניין הזה. אז נתחיל לאט לאט ביסודות. הכוזרי כותב, הוא נשאל על ידי מלך כוזר, למה להתפלל בציבור? מה העניין של הדבר הזה? אז הכוזרים אומר, יש כמה סיבות לתפילה בציבור. דבר ראשון, אם אדם היה מתפלל ביחיד, זאת אומרת, אם חז"ל לא היו מתקנים חובה תפילה בציבור, אין דבר כזה התפלל במניין, אין דבר כזה תפילת רבים, כל אחד התפלל על עצמו. אז יכול להיות בעיה. למה? כי אדם היה מתפלל על עצמו והיה מרוויח, אבל היה בזה הפסד לאחרים. למשל, אדם היה מתפלל, סתם דוגמה, שהוא ירוויח כסף. הוא יש לו חנות בשדרה של החנויות, והוא מפה כרוך הוא שאני רוצה, תיתן לי פרנסה, לי, אני רוצה להרוויח כסף. אבל אתה, יש לך מקולת. מולך יש גם מקולת. אתם מתחרים, זה שלכם. אם הקרוך הוא ייתן לך פרנסה, זה בא על חשבונו. יבוא לקוח, ייכנס אליך במקום אליו, הוא מוסיד כסף. אומר הכוזרי, לכן חז"ל, וגם הקדוש ברוך הוא, לא רצו שאדם יתפלל על עצמו באופן פרטי. כי מה יצא? שיהיו אנשים שירוויחו על חשבון האחר. וגם האחר הוא אחד מעם ישראל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מה עשו חכמים? קבעו להתפלל בציבור. תפילה כללית. עכשיו אני מתפלל, ברך עלינו את השנה הזאת. מי זה עלינו? גם עליי, גם על המתחרה שלי. נכון שאני רוצה, דואג לעצמי שיהיה לי כסף, אבל אני לא על חשבונו. ברך עליהם דווח את כולם, שכולם יהיה פרנסה. זה נקודה אחת, אומר הכוזרי. נקודה שנייה, אם אדם היה מתפלל, זה ההסבר היותר מפורסם, אם אדם היה מתפלל בצורה יחידאית, אז האדם עצמו יש לו חסרונות. יכול להיות שהתפילה שלו לא הייתה מתקבלת, יש לו שגגות, יש לו זדונות, הקדוש ברוך הוא לוקח אותך, אתה עכשיו עומד מולו יחיד, מתחיל לבדוק אותך. מה, למה? למה שאני אסכים? למה שהתפילה שלך תתקבל? מי אתה? מה אתה? מתחילים לבדוק, זה בעיה. אבל שבאים קבוצה, הקדוש ברוך הוא לא בודק את הקבוצה. הקבוצה זה כלל ישראל, יש פה ציבור. הם נכנסים. זה ההסבר שכולם מכירים. ואז הכוזרי מביא הסבר שלישי. וההסבר הזה... הוא מבהיל. אומר הכוזרי, אם היחיד היה מתפלל על עצמו, יכול להיות שהוא היה גורם נזק לכלל. לא רק בדוגמה הראשונה שהוא אמר שאני מתפלל שלי יהיה פרנסה, אז המתחרה שלי מפסיד. כוזרי אומר ככה, תן דוגמה. למשל, בזמנם, אדם שהיה לו מחלות או חולשה, היו עושים הקזת דם. הם לא ידעו לרפא. מה היו עושים? מוציאים את הדם מהגוף, והאדם היה מאוד מאוד חלש, ואז הגוף מייצר דם חדש, וזה נותן כוחות לאדם. זה היה פעולה לא פשוטה בכלל. יש תפילה לפני הקזת דם, תפילה אחרי, יש בהלכה, מה כמו עושים ביום שבו מקיזים את הדם, זה לא פשוט. בכל זאת, אדם מאבד הרבה דם, הגוף מאוד חלש, אבל ככה זה עבד להם. עכשיו אומר הכוזרי, נניח שהגוף היה יכול לדבר, כן? בא הרופא, בא מקיז אדם, האומן, אומר לזרוע, בואי, אני רוצה להכניס מחט, להוציא ממך את הדם. אז הוא אומר לו, מה, אתה נורמלי? זה מאוד כואב לי. לא רוצה. אומר הכוזרי, מה קורה? בגלל האינטרס של הזרוע הפרטית הזאת, כל הגוף סובל. יהיה נמק, יהיה זיום בדם, לא יודע מה יהיה, אבל בגלל הכאב של הזרוע הזאת, כל הגוף סובל. אומר הכוזרי, לכן ראוי ליחיד לסבול בצד תקנת הכלל. כשהיחיד מתפלל, הוא לא מתפלל על עצמו. כי מה זה להתפלל על עצמך? זה אומר שזה כמו שהזרוע תגיד, אל תחיב לי. אבל רגע, יכול להיות שמה שקורה לך, זה תקנה לכל הציבור, לכל הכלל. לא יודע איך בחשבונות. יכול להיות שאתה סובל בשביל הכלל או משהו כזה, או קדוש ברוך הוא רוצה להעניש כמה יחידים בשביל לא להעניש את הכלל, או שההפסד, איך חשבונות שמיים, לא יודע, לא מבין בזה. אבל אומר הכוזרי עד כדי כך, ולכן חכמים לא רצו שאדם יתפעל על עצמו, כי עם ישראל זה גוף אחד. וברגע שאדם ידאג לעצמו, זה יכול לגרום נזק לכלל העולם. דרך יש לנו דוגמה. אדם, הגוף יודע איזה איברים חשובים, איזה איברים לא. למשל, למה אחרי שאוכלים אוכל, אדם הוא עייף, הוא מאוד מאוד כבד, נרדם וכו'. למה? כי הגוף מבין שעכשיו מערכת העיכול צריכה לעבוד מאוד קשה. אז הוא אומר, עכשיו כל הגוף נותן לו רעב, פקודה צו 8, כל הגוף, כל אדם, כל הכוחות, לכו לעזור מערכת העיכול. היא מסתבכת, היא אכלה יותר מה שהייתה צריכה, קדימה. אז הגוף, כל הגוף מוריד מתח, ולכן כאילו אדם הוא רוצה לישון, הכל הכל זה, כדי שיהיה כוח. אדם הולך ברחוב, יש אבן, בום, הוא נופל. מה הוא עושה? באינסטינקט, קחו ילד בן 5, שולח את הידיים. למה? מה, אתה יכול לקבל שפשוף, אתה יכול לשבור את היד. פול! מה פתאום? הגוף יודע, יש כאן מוח, אם זה נפגע, השם ירחם. אז אם הגוף, הראש יקבל מכה ברצפה, השם ירחם. מה, זה ידיים, בסדר, תשבור, שים גב. הגוף מבין שזה איבר פחות קריטי. אז הוא נותן הוראה ליד, תחטפי את הזעזוע. יש חשבונות בתוך הגוף, מי יכול לקלוט בשביל מי? אותו דבר בתפילה, אם היד הייתה מתפלט, ריבונו של עולם, תן לי כוח, שאני האיבר הכי חזק, ושאני... מה זה, אדם ייפול, הוא רגיד, מה, היד התפללה, אז מישהו אחר ינזק.
אבל זה נוסח של רבים, סליחה.
לכן, בגלל העניין הזה.
אבל גם כשיחיד אומר את נוסח תפילת הרבים,
הכל, זה מה שהכוזרים מסביר, כל הדיבור שלנו עם השם, הוא דיבור של רבים, הכל זה בראש של רבים.
אסור להתפלל, היחיד אסור לו לבקש בקשות פרטיות?
לפי החשבון הזה שהכוזרי אומר, יש בזה בעיה מאוד רצינית. ולכן למשל שהם מתפעלים על חולה, למה בתוך שעה חולה עמו ישראל? מה, לא נעים? כי מה, ראו עכשיו בפנימית ג' אז מה, כמו כן לרפא אותו, כל החולים האחרים יתקעו? לא, כי יכול יש חשבונות שמיים שאנחנו לא יודעים. אז אני אומר, מה שאתה מתפעל על האיש הפרטי הזה, כי זה מישהו שאני מכיר. הוא מקורב אליי, נתפעל עליו. אבל דע לך, ריבונו של עולם, אני לא נתפעל עליו ספציפית, כפרט, בודד, בלון באוויר. לא, בתור שחו לעמו ישראל. שכולם איזה, שלא, אף אחד לא יקבל נזק מהנקודה הזאת. עוד פעם, שאלו אותי איך, למה, כמה, אין לי בזה חשבון. אבל תראו עד איזה נקודה העניין הזה מביא אותנו. התפילה שאנחנו רגילים להבין אותה, היא תפילה כאילו שחסר, אמרתי לכם פעם, זה כאילו כספומט, לי חסר משהו, אז אני נותן איזה, אומר איזה טקסט, ואני מקבל משהו בתמורה. איך זה, שינוי רצון השם, בסדר, זה תשובות. אני שנכנס לכספומט, זה לא אני שיצאתי ממנו, אפשר להסביר את זה, זה שאלות אחרות. אבל יש כאן נקודה אחרת לגמרי, שהיחיד ניגש לתפילה, התפילה שלו היא בעצם להתעסק, בכלל המציאות. הוא עכשיו הולך לשנות את כל המציאות. צריך לעשות את זה בצורה מאוד זהירה. כי אתה יודע, ברגע שאתה מזיז פה, משהו אחר יכול ללכת, כן? אדם יש לו סמיכה, הוא מושך לצד שלו. לשני שנמצא לידו אין. צריך לדעת איך לחשבן את העניין הזה. אנחנו לא יודעים. אמרו חז"ל, אמרה התורה, אמר השם, פעלו בלשון רבים. פעלו בתוך הרבים. פעלו תפילת רבים. תפילה על הרבים. למה? תתפעלו בצורה של רבים. אני כבר אמתח את השמיכה לכל כיוון, שיספיק לכולם.
כמה שהרבות התפללו, הקדוש ברוך הוא מתפלל להתאבל את תפילתם של צדיקים. לא כמקרה ספציפי, אלא כתפיסה, שהקדוש ברוך הוא מתאבל את תפילתם של צדיקים. זאת אומרת, כאילו, הוא גורם מביא אותם למצב, נקודת קצה, כי אני רוצה לשמוע אותך מתפללים אליי.
באיזה מקומות מצאנו את האמירה הזאת, שהקדוש ברוך הוא עשה חיסרון כדי להתאבל את תפילתם של צדיקים?
מצאנו את זה אצל האבות.
כן. אצל מי עוד?
מאות, עקרות.
גם, נכון. מי עוד? אומר הרב קוק, בעיניו הפסקה הבאה. אומר הרב קוק, יש מחלוקת, מי תיקן את התפילה? אנחנו אומרים, או שתפילות אבות תיקנו, דיברנו על זה פעם, אברהם תיקן שחיד, יצחק מנחה וכו', או שזה כנגד הקורבנות, תמיד ששחר, תמיד שבין הארבעים, וקורבנות שנשרפים בלילה. אומר הרב קוק, המחלוקת הזאת היא מהפכה בהבנה של התפילה. מי שחושב שיש כאן בעצם מהפכה לא רק בהבנה של התפילה, אלא בהבנה חברתית. אנחנו רוצים לבנות חברה בריאה, רוצים לבנות עכשיו קהילה חזקה, בוערת באהבת השם, שיש לה יראת שמיים עצומה ושיש לה התקדמות, ואיך אנחנו נעשה את זה? אני יש לי כיתה, אני רוצה לקדם את הכיתה, כל הכיתה. יש לי עכשיו צוות, אני רוצה להרים אותו למעלה. איך אני אעשה את זה? יש את השיטות. או שאני אקח כל אחד ואחד ואחד ואני ארים אותו. אני אלך למופרע של הכיתה, אגב, תקשיב, משה, לא לעניין. תפוס את עצמך בידיים, תתחיל להיות רציני, בסדר. אני אלך למצטיין של הכיתה, תשמע יעקב, אני רוצה שתהיה יותר מצטיין, קח עליך עוד. מה שאני נותן לך, תעשה עוד יותר קשה. לוקח את הבינונים, יאללה, בואו נתק... פרטים, 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 כולם מתכנסים עכשיו לכיתה, כל הכיתה עולה למעלה. או שאני מרים את כל הכלל. ושהכלל עולה, אז כל הפרטים מן הסתם נאחזים ועולים למעלה. אני שם מגנט מלמעלה, וכל הברזנים, כל הסיכות, טק, 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 מתחברות. גם החלשות יותר, לוקח יותר זמן. אבל אני לא מתחיל סיכה, 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 סיכה. השאלה איזה... אם אני מרים את הכלל עכשיו למעלה...
מה זה כלל? אני... אתה לא יכול להרים את הכלל, צריך להרים את הפרט, ועוד פרט, ועוד פרט, ככה מרים את הכלל.
אני מוציא את כל הכיתה לאתגר. אני אומר עכשיו, כל הכיתה כולה תעבוד על פרויקט. כל הצוות, אני מוציא אותו עכשיו לאיזה משהו, שזה משהו צוותי. כל הפרטים יבואו לידי ביטוי בעניין הזה, אבל אני לא עובד עכשיו. הוא לא צריך להבליט את עצמו. ברגע שהרמתי למעלה, אני רוצה עכשיו לגבש את הצוות, בסדר?
אתה מבליט, אז אתה כביכול מתבלט מעל, אבל אם אתה חלק, אז אתה חתיכה אחת, מקשה אחת.
אתה מבליט את המקום שלו בתוך הכלל, לא יכול לתת לאיבוד בתוך הציבור. אם בן אדם לא צריך להתבלל על עצמו, אז הוא מבליט עצמו בתוך הכלל. אין לו את האישית שלו בתוך הכלל.
אז נראה את זה אולי בהמשך קצת, את הנקודה של לאבד את עצמו. אבל הוא יגיד לך, במקום עכשיו, אתה, יש לך צוות, ויש בלגן, זה, הוא לא מדבר עם זה, זה לא מחובר, העסק לא עובד. אתה יכול עכשיו ללכת, להגיד לה, תקשיב, תשלים עם זה, להגיד לה, תתחיל לטפל אחד אחד, אתה יכול לעשות את זה. או שאתה יכול עכשיו להוציא את כל הצוות לשבוע גיבוש. מה, אתה מטפל בבעיות הפרטיות? לא. אבל כולם יוצאים, זה, פתאום מגלים שהוא יודע לעשות ככה, פתאום הוא נחשף יותר, אבל זה טיפול כללי, אתה מבין? לא... לא משהו פרטני. שתי הגישות נכונות. אבוק אומר ככה, בהתחלה אצל האבות, הרעיון היה שיהיו כמה פרטים כוכבים, והם ירימו את כל האנושות למעלה. והקדוש ברוך הוא התעסק רק איתם. דיבר עם אברהם, דיבר עם יצחק, ויעקב, דיבר רק איתם. זה תפילות אבות תקנו. יש סטרים, כוכבים, הם מתפללים, הם מרימים את הכל למעלה. יש להם עבודה פרטית, הוא טס למעלה, כל האנושות אחרה. אבל אחר כך, יש תפילות כנגד תמידים תקנו. זה אומר, הרב קוק, תפיסה אחרת לגמרי. זה לא הקדוש ברוך הוא מתאבד את פייתם של צדיקים. הוא עכשיו עושה את רחל הכרה, היא עכשיו הכרה, היא מתפללת, וטוב, עכשיו כל האנושות עולה אחריה. כן, כתוב, ששרה נפקדה, אז כתוב שכל ההכרות שבעולם נפקדו, וכתוב שבכלל נהיה צחוק בעולם, כולם פשוט צחקו, סמכו. לא, זה לא ככה. עכשיו אם אנחנו אומרים שהתפילות כנגד תמידים תקנו, זה עולם אחר לגמרי. זה כל יחיד מרומם את הנפש, אבל כחלק מהכלל. מרימים את כל הכלל למעלה, ואז כל יחיד ויחיד מרים את עצמו. שם ישראל עלה לרגל בבית המקדש. מה, ישבו עם אחד, 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 מה פתאום? כולם עלו לרגל, הייתה חוויה רוחנית אדירה, היה קדושה באוויר, אנשים חיו בקודש, כולם היו תורים, כולם אכלו מהזבחים, כולם אכלו קורבנות, זה היה חוויה כללית, שכל פרט אחרי זה ספג ממנה. זה שתי שיטות, שתי גישות אחרות לגמרי. גישה כזאת, גישה כזאת. אנחנו רגילים להגיד בתפילה שכאילו כל יחיד מתפלל על הכלל. יש עכשיו איזה גזרה על הכלל, אז כל אחד, כולנו מתכנס וכל אחד יתפלל, יתפלל, עכשיו כבר הוא יאסוף את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, יהיה הרבה תפילות, בום, הגזרה תשתנה. אומר הרב קוק, אומר מי שחומר בחינה זה הדרך, לא, זה אחרת לגמרי. כל הפרטים לא מתעסקים בכאב האישי שלהם. הם רואים את הכאב האישי שלהם כחלק מכאב כללי, והם מתפללים על הכאב הכללי. מה עם ישראל התפלל במצרים? לא על זה שהבן שלו זרקו אותו ליאור, לא, הם התפללו על זה, על הכללות של האומה.
אבל הרב, איך אפשר לקבל את זה? בן אדם שנמצא עבד, אין לו כסף, אין לו כלום, איך הוא יכול לצאת מהסבל הזה? הוא לא חושב על הכלל, ואיך עם ישראל יצא מזה, זה נורא קשה...
טוב, אז זה השם עשו את זה, אחרת היינו תקועים שם עד עכשיו. איך עושים את זה? אני מודע לזה שאני אומר דברים ש... מה שכתוב כאן זה דברים שהם מאוד גבוהים ומרוממים. אבל אני אומר, כמה דרכים בעניין זה איך לעשות את זה. דבר ראשון צריך לדעת ש... כאילו יש שאלה הרי קצת יותר עמוקה בעניין הזה של התפילה. למה אנחנו מתפללים? הרי אם יש לנו חיסרון, אז החיסרון הזה זה משהו כאילו שהוא איזה שהוא בעיה סובייקטיבית שלנו. אנחנו לא מרגישים נוח, לא רוצה שאנחנו נמצאים בו. אבל יכול להיות שעל על הנייר, על החשבון, זה המצב שראוי לנו, מצב שטוב לנו, ככה צריך להיות. בסדר, זה לא מרגיש לנו, אנחנו לא מבינים איך זה. אז בסדר, תשבור את הראש. מה הנקודה של התפילה שהיא קצת שונה מזה? אני מתפעל לקדוש ברוך הוא כי כואב לי שיש חיסרון בעולם. ואני אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, העולם שאתה בראת הוא עולם לא מושלם. הנה, הוא חולה, והוא לא חזר בתשובה, וזה אינו פרנסה, וירושלים, השם ירחם, ועם ישראל, השם ישמו, והשופטים, זוועה, ואין זה, ואין פה, הכל, אני מונה את כל החסרונות שיש במציאות. עכשיו אני אומר לקדוש ברוך הוא, תראה כמה חסרונות יש, יש חוסר במציאות, תשלים אותו. החיסרון הזה הוא לא סובייקטיבי, זה חיסרון במציאות. זה שיש חולים בעולם, זה חיסרון. יש בעולם אנשים שהם לא שלמים בגופם, על כל צורה שהיא. זה חיסרון. ואני אתפעל לקדוש ברוך הוא, תשלים את העולם, שהעולם הזה יחזור לשלמות שלו. זה אמירה אחרת מאשר כואבת לי הבטן, תעשה שזה יעבור. זה הסתכלות אחרת על המציאות, זה לא... אם אדם אומר... זה לא... מה זה גם וגם?
גם על עם ישראל וגם על גשם וגם על ירושלים וגם על שבן אדם יבקש דברים לעצמו?
אני מבקש דברים לעצמי בגלל שהכאב האישי שלי הוא ביטוי קטן לחיסרון העצום שיש בעולם. אז הוא צריך לחשוב ככה.
סליחה, זה לא נכון. אנחנו היום חיים בתפיסה שהאדם היחיד בהפרט הוא נמצא במרכז. אבל אם תחשוב מה היה אפילו פה במדינה, לפני 50-60 שנה, 70 שנה, אנשים היו מוכנים להקריב את עצמם בצורה התנדבותית, לא צבא או משהו כזה, בשביל הכלל.
גם היום.
כן, אבל היום התפיסה, היום התפיסה הכללית ששולטת שהאדם היחיד חייב להביא את עצמו לידי ביטוי, הציבוריות, הכלל,
אבל גם בסידור, אתה פותח סידור, ויש תפילה,
יש
רפואה שלמה, ויש גם, אתה יכול לבקש גם על מישהו ספציפי.
אבל היה ברור לאנשים, רגע,
גם בסידור זה מסודר ככה שגם...
כן, כי נטיית הנפש שלך וההכרה שלך לחיסרון היא יותר עוצמתית שאתה מכיר פלוני בת פלונית. אבל... לא, אבל גם כשאתה עושה את זה, זה בתור שהחולה עמו ישראל. למה ודאי? למה? בוא תפלל על הבן אדם, מה אכפת לי עכשיו שיש עוד 400 כמוהו?
לא, אתה מציג את זה, כאילו זה או זה. זה או שהיה תקופת אברהם קצת והכל, או תקופת הקורבנות, אין גם וגם. אין ליחיד מקום בתוך הקורבנות.
אם אני...
כל
עם
ישראל.
אם אני... לא, אבל גם שכל עם ישראל עלה לרגל, כל אחד הביא קורבן. אבל עוד פעם, אבל תמיד זה עטוף מקדימה ומאחורה בכלל. לא. כל השאלה התחילה, למה אני צריך את כל העטיפות האלה? כשאדם מתפעל...
אתה לא יכול לבקש על עצמו ועל כל עם ישראל?
כן, אבל למה אתה...
הילדים שלו ועל עצמו ועל כל עם ישראל?
אבל למה... אבל ברגע שאתה מכניס את הכלל בפנים, אז זה לא גם וגם, זה הכלל. הנקודה היא, למה אדם לא יכול להתפעל רק על עצמו? רק על עצמו, רק על הכאב האישי שלו. למה במצרים אדם לא הרים את העיניים לשמיים ואמר לו, הקדוש ברוך הוא כואב לי, אני לא יכול, לא יכול, אבא שלי עבד, סבא שלי עבד, כואב לי, לא לי בתוך הכלל, לי, רק לי.
אז אם הכלל זה, גם אתה צריך לדבר על להתפעל על עצמי בכלל.
לא, זה מה שאני אומר, כי נטיית הנפש של האדם וההרגשה של החיסרון היא שזה חסר לו. אבל עוד פעם, תמיד יהיה עטוף, אנחנו כל כך רגילים לפני ואחרי הזה של הכלל, אז כאילו אנחנו מבינים את זה, אבל בואו נחזור שני נקודת ההתחלה. למה התפילה היא לא משהו פרטי? למה הצעקה של המשרה במצרים לא הייתה רק על עצמי, רק על עצמי, לא מתוך אגואיזם.
ברור
במצרים? כן, השם מעיד עליהם.
אבל הגיעו והם
קשר... בסדר, אבל זה נשאר להם.
זה אחת מהסיבות
שתיקנו את התפילה, כדי שהפרטים יתפללו על הציבור. כן, זה מה שאמרנו בכוזרי, אבל זה יותר מהנקודה הזאת. כי הפרטים התפעלו על הציבור, לא בגלל שהתפעלו גם על הציבור, בגלל שהתפילה הפרטית לכשל עצמה, לאט לאט מאבדת מהלגיטימציה שלה, אם אין לה כיסויים לפני ואחרי. אתה יודע משהו? יש באחד המכתבים שהוא כותב, אז האשים אותו שהוא הולך עם החלוצים והעבריינים, אז הוא כותב, היום צריך שאומרים ביום כיפור, להתפלל עם העבריינים. אז הוא אומר, הרב קוק, מה זה? זה משפט ממש מזעזע. מה זה להתפלל עם העבריינים? אם הם עבריינים, למה אתה מתפלל איתם? ואם אתה מתפלל איתם, ואם אתה רוצה להתפלל איתם, אז למה להעליב אותם? באמת, כאילו, מה הנוסח בזה? הרב קוק אומר ככה, תראה, צריך לדעת שהחיים הם מורכבים. יש אנשים בעם ישראל שהם עבריינים. נקודה. הם חוטאים, מחטיאים, לא עושים רצון השם. יש לנו מחלוקת עצומה איתם. ובמישור האישי שלנו, לא האישי הנימוסי, כאילו בתפיסת העולם שלי ושלהם, הם חלוקים מהקצה לקצה. ומבחינתי, לא רק מבחינתי האישית, בעיני האישיות, הם עבריינים. הם אנשים שלא עושים רצון השם. ואנחנו לא נאפר את זה ולא נקשט את זה, נקודה, זה הם. אבל כשאני מתפלל, אני לא יכול שלא לכלול אותם. למה? לא בגלל שזה לא נעים או משהו כזה. לא, כי התפילה שלי חייבת להיות תפילה שאני דורש בלב שלם את השלום של כלל האומה. כי אחרת התפילה שמאבד את המשמעות שלה. כי על מה אני מתפלל? על זה שיש חיסרון בעולם. אז החיסרון הזה כולל גם אותם. אם האיש העבריין הזה הוא חולה, אני לא אתפלל על זה שאני אבריא, אני אתפלל על זה שלמה יש מחלות בעולם בכלל. למה? אז אני חייב להתפלל איתם. אז המשפט הזה להתפלל עם העבריינים הוא מדגיש את שנקות האלה. מצד אחד יש בינינו מחלוקת. מצד שני כשאני מתפלל שאני דורש מהקדוש ברוך הוא משהו, הם חייבים להיות בפנים. כי התפילה שלי חייבת להיות תפילה שהיא תפילה כללית.
אבל זה בא מהניסוח. הניסוח של התפילה הוא כזה שאנחנו מתפלים את העבריינים. הניסוח של התפילה הוא בא בצורה כזאת שהוא ברבים, רפאנו השם ונרפא, השיבנו וכו' וכו'. כי זה לא בא לנו בטבעי. כי בטבעיות שלו אנחנו לא רוצים להתפלל את העבריינים, או עם העבריינים, לא משנה איזה נוסח. ואנחנו לא רוצים, כי זה לא בא בטבעיות לבוא ולהתפלל בשביל הכלל, בשביל הפרט. זאת אומרת, הניסוח בא לתקן, זה לא בא מתוך הבן אדם, לכן קשה לי להבין על עם ישראל ומצרים שתפלל פתאום על הכלל.
לא אמרתי שזה דבר טבעי, נכון? בגלל זה אנחנו יושבים פה כבר שלושה ולומדים את זה. זה לא דבר טבעי ופשוט ומקובל. זה צריך, וזה הרבה הרבה עבודה, הרבה עבודה בדבר הזה. יש לנו קושי לחוות אמפתיה כאילו לאדם אחר. זה לא פשוט. בן אדם בא ומספר לך שיש לו איזה צרה. מתי אתה חווית את ההרגשה שהוא מרגיש? שהוא מרגיש. יש השבוע, מישהו בעבודה סיפר לי, שהוא כאילו בעמדה יותר בחירה ממני, והוא מכיר, יש לו קשרים, מכיר את ההוא, מכיר את ההוא, מכיר את הזה. אז יש אנשים שבמקצועות החופשיים זה קל מאוד לאבד את העבודה שלך. אתה יכול להיות מנכ״ל, ועשו איזה מיזוג, טקטיק, זום, בום. לא, אתה כבר לא מנכ״ל. הביאו מנכ״ל מזה, בום, אתה לא מנכ״ל. עכשיו, אין לך, טוב, יש לך תקן, נשים אותך שם, אין, כלום, תחפש... ובאמת יכול, בום, זהו, מהיום למחר, גמרנו, אין לו ג'וב, אין לו עבודה, אין לו כלום. זהו, זה עכשיו הוא... והוא מתחיל, דבר עם האור, תארגן לי משם, זה... אז ההוא שדיבר איתי, כאילו, פונים אליו הרבה, שהוא אומר, תקשיב, אני לא יכול, אני לא מסוגל להכיל את זה. בא אליי זה, תעזור לי מפה, שגם קצרה אתך מראשי, אתה לא נשקע תעסוקה. כמה כבר אתה מכיר? אמרו לך, משרה פה התפנתה. אתה יודע, זה הכל שמועות כזה, זה המחלה הוא. אבל אתה לא יכול באמת זה. ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. הוא נקרא. אז, כאילו, חלק מה שדיברנו זה להגיד, דיברנו על זה פעם, שהרבה פעמים, אתה לא יכול לעזור למישהו. אתה לא יכול. אבל אתה צריך לתת לו את התחושה, שאתה באמת מבין מה עובר עליו. זה האמפתיה בדרגה הכי טהורה שלה. זה מאוד מאוד קשה. כי הוא יושב אצלך במשרד, אתה מהצד הזה, הוא מהצד הזה. ואתה כאילו אמור לתת לו את התחושה שאתה מבין מה זה בן אדם שאיבד ביום אחד את העבודה שלו. כי אין לך מה לתת לו משהו אחר. את העבודה אתה לא יכול למצוא לו. זה מה שאמרתי לכם, כתוב במדרש, אדם הולך, פוגש אני ברחוב. אני אומר לו, תביא לי פרוטה, אין לו פרוטה. לא, אין לו, אין לו, הלך בלי כסף. מה הוא אומר לעני? אין לי פרוטה לתת לך, אבל תצא נפשי עליך. אני, הנפש שלי יוצאת לך. איך אתה הגעת למצב הזה? אתה מקבץ נדבות, ואולי היית פעם משהו, ועכשיו... תקשיבו, זה לא פשוט. זה צריך הרבה עבודה. עכשיו, זה על אדם בודד. שיש מצב שאתה גם מכיר אותו, אז אתה מבין, וואו, איך הוא היה פעם, אתה זוכר, תקופות העבר שלו וכו'. תארו לכם מה זה לחשוב דבר כזה ולהרגיש את זה על, על הכלל. זה הרבה עבודה, צריך לעבוד על הנקודה הזאת. אני אומר לכם, אגב, כל מה שאנחנו לומדים, זה נכון שקשה להשיג את זה, אבל אני חושב שבדורות הקודמים זה היה יותר קל. אני אומר לכם פעם, אני ראיתי אנשים בוגרים, נשים בוגרות, ששומעות ברדיו, סתם, תאונת דרכים, שני הרוגים, טק, אתה יודע, השדר מריץ את זה. ואני ראית אנשים שכאילו חותכים שיתוק, הם לא עם עצמם. וואו, זה. אני זוכר, אני ראיתי זה, חייל אז שהיה בלבנון. חייל זה נהרג, טק, שבן 23, טוב, אתה כאילו, טוב. ואני ראית אנשים שכאילו, וואו, והאימא שלו, וואו, וזה. אני ראית אנשים שממש נופות להם ידיים מזה, ולא מכירות. בכלל, הם לא יודעים מי זה. זה תחושה שלאט לאט אנחנו איבדנו אותה. זה כהות חושים, כן? זה התקע אצלנו. כי היום זה... עכשיו, היום זה כאילו גם יותר קל. פעם היה זה, היום אתה רואה תמונות, תוך כמה דקות אתה יכול לדעת המון על האיש הזה. אבל עדיין איבדנו את זה. כי גם היום אנשים יותר חשופים, היום אתה יכול לראות מה בידם קטן.
שטף של המידע הוא גם הרבה יותר מהיר. מתחלף, אתה לא מספיק להקל משהו, כבר נכנס...
אבל אני אומר לך שאני ראיתי אנשים כאלה בלבנון שהיה כל יום, כל יומיים. זה לבנות את המידה הזאת ברגש. זה לבנות את זה, צריך לעבוד על זה.
הסולידריות.
כן. הסולידריות במובן הכי עמוק שלה. לא במובן של... סולידריות, כאילו יש גם סולידריות, היום הסולידריות היא קלה. כי מה צריך? מה, יש ילדים בסוריה? טוב, נו, נתרום להם חבילת מזון. אתה נכנס, טק, טק, הוראת קבע, בום. אבל להרגיש רגע, להגיד, יש ילדים שהם עומדים מול תל חורבות. זה ילד לבד בעולם, אין, אבא שלו, כולם לא הרגו. הוא עומד עם חולצת טריקו מול בית הרוס. איך הילד הזה מרגיש? שמע כל הזמן, לא, זה המורדים שמרדו בעולם. עזבו עכשיו את כל החשבונות. רק לדמיין ילד כזה. דמיין אותו עכשיו כך. זה מובן מאוד מאוד עמוק של הרבה עבודה בנפש לעשות את זה. ואז ניגשים להתפלל. זה באמת באמת משהו לא פשוט, ולכן... אני לקחתי את המשפט הזה ממש חוכמה, ואני חושב שצריך להעמיק בו. אני אקרא לכם, יש פסקה באורות הקודש, הרב קוק כותב. ועוד דקה נתייחס גם על, זה, על האובדן לעצמי. הוא כותב ככה, זה ממש לקראת הסוף. האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות, הממלאות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו סובבים על דבר גורלו הפרטי, שזה מוריד את האדם לעומק הקטנות ואין קץ לייסורים גשמיים ורוחניים. האדם שחושב רק על עצמו, והוא קלו במסגרותיו הפרטיות, הוא סגור. אין קץ לאיסורים שהאיש הזה עובר. למה? כי כל רגע הוא חושב איך הוא מפסיד. הוא עומד בתור בסופר, בא מישהו מכאן, סתם! מה זה? לא, התור משם. מה קרה? מה קרה? הוא תמיד מרגיש שהוא צריך לשמוע על עצמו. כל פעם הוא חי בתחושה שמישהו דופק אותו, שמישהו מזיק לו. הנה בא מישהו, לא, זה... לא, צריך לחלץ מזה. וצריך שתהיה מחשבתו ורצונו, מחשבתו ורצונו, ויסוד רעיונותיו, תראו לאן הוא הולך. נתונים לכללות, כללות הכל, כללות העולם, אדם, כללות ישראל, לכל היקום. תגיד, מה זה? זה אונייה גרגיר, בורג במערכת? לא. מזה תתבסס גם הפרטיות שלו בצורה ראויה. וכל מה שהתפיסה הכללית יותר חזקה, תגדל שמחתו. ברגע שהאדם הראש שלו חושב על הכלל, התפילה שלו היא על הכלל, אז גם הצורה הפרטית שלו היא עשירה יותר. כי הוא מבין מה המקום שלו בכלל. כי הוא מעריך מה יש לו ואין לאחרים. כי הוא מבין שהחיסרון שלו זה חיסרון פרטי מבין הרבה אנשים. וכן זה הדרך. והתביעה הזאת להיות תמיד נתון ביסוד הכללי, היא יסוד נשמת הצדיקים. מה ההגדרה של צדיק? זה אדם שכל הזמן חושב איך הוא הופך לאדם כללי. ודיברנו היום בנקודה של התפילה, אבל יש גם נקודה של המעשה, איך אדם חושב כל הזמן, איך הוא מסייע לכלל. הוא אומר, תשמע, צריך לעזור לזה. כמה זה עולה לי? מה זה? לא, אדם שכל הזמן חושב, איך אני מסור אל הכלל? זה מנקודה של התפילה. ראיתי בזה דיוק, בזה נסיים. יש ספר, אני תפילה של הרב זייצ'יק, הוא כתב רעיון, זה מובא גם במקומות אחרים, אבל הוא ניסח את זה הכי טוב. יש, כולם מכירים, כי היה תהרוג על אפיק מים. אז כולם מכירים את השאלה, גם פה, כי היה זה זכה, תהרוג זה נקבה. יש בזה שני מדרשים לכאורה סותרים. מדרש אחד אומר שהאיילה היא צריכה ללדת, היא יושבת על המשבר, היא לא מצליחה ללדת. אז היא עורגת לקדוש ברוך הוא, היא פעלת לקדוש ברוך הוא שהיא חייבת ללדת. מי שראה אישה שצריכה ללדת ולא מצליחה, זה צעקות על לב השמיים. היא עורגת להשם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מזמין איזה נחש, הוא מקיש אותה, תראה איזה... כן? זרז כזה, מכניס לה איזה חומר מזרז לידה, והיא יולדת. הפוך. ג'רמי, אתה צריך לעשות חזרות. הלכה למעשה. הוא שולח, כן, פיטיצין. זה החומר. הוא שולח זירוז, ויש לידה. בסדר. אז, זה הנקודה הזאת. אז למה זה כאייל? כאילו היא לא מצליחה ללדת. כאילו היא כמו זכר, היא לא כמו אישה. טוב, זה נקודה אחת. מה זה אלפי כמים? ממשיך המדרש. שהאיילה היא חסידה שבחיות. כן? אגב, גם החסידה יש לה חסד, אבל זה בעיה אחרת. שהחיות צמאות, היא באה אל האיילה, אומרים לה, תקשיבי, יש, אין מים. אז היא חופרת ומכנסת קרניה בקרקע, היא ממש מכניסה את הקרניה בתוך האדמה, היבשה, כי אין מים, והורגת לקדוש ברוך הוא, וקורע לה את התאום, והמים עולים. זה אומר המדרש. עכשיו, אומר רב זייצ'יק, יש לי שאלה. יש מדרש אחד שאומר שהאיילה צריכה ללדת, היא מתפעלת לקדוש ברוך הוא. והוא עוזר. יש מדרש אחר שאין מים, באים לאיילה, היא מתפללת, היא ככה נוגחת בקרקע, עולים מתו. אומר רב זייצ'יק, יש לי שאלה. אם האיילה צריכה ללדת ואין מים. זה, הבנתם? שתי בעיות. היא צריכה ללדת ושתה למשבר, וגם אין מים. באים כל החיות לאיילה, אומרים לאיילה, אין מים. אבל אם אכפת לה אין מים, היא צריכה ללדת. מה היא עושה? מי נדחה מפני מי? אומר הרב זייצ'יק, כאייל תהרוג אלפי כמים. כשהאיילה נמצאת במציאות הזאת, היא דוחה את שערה וכובשת את כאביה, ואותמת את אוזניה מההנחות שלה בעצמה. והיא מקשיבה לצער החיות, והורגת לקדוש ברוך הוא שייתן מים. ולכן כתוב, כאייל. כי באמת האיילה היא נקבה, אבל היא נהפכת לזכר. היא שוכחת מסבל האיסורים, מהצירים, מתעלמת מזה שהיא נקבה שצריכה ללדת, ומפנה את תשומת לב לאחרים. פילה פלוין. זה כאייל תהרוג אלפי כמים. אני הורג אליך השם, למרות שיש לי צער אישי שלי, יש צער לרבים. וזה עכשיו מה שמעניין אותי. זה מדרגה מאוד גבוהה, כי זה אדם שמתעלם כאילו מהצער שלו. עד עכשיו אמרנו, עוד לכלול את הצער האישי של האדם בתוך הצער הכללי. אבל תראו עד איזה נקודה מגיעים, כי האדם מבין שהעיקר הוא הכלל. עכשיו מה שאנחנו אמרנו, אמרתי לכם, זה כתוב באורות הקודש, זה יסוד נשמת הצדיקים. להגיע למדרגה הזאת זה מדרגה מאוד גבוהה, שאדם הראש שלו חושב על הכלל. אבל אני חושב שגם בזה רנפין, צריך למשוך מהעניין הגבוה הזה מסר לכל אחד ואחד. כל אדם יש לו את החבילה שלו, את הנקודות שלו, החזקות שלו, החלשות שלו, האיסורים שלו, הנקודות היותר שקשה לו בחיים, וכן אז החוסרים שלו, לכל אחד יש. השאלה היא, איך הוא מסתכל עליהם? האם כל המבט שלו מופנה לי חסר, ושאני עכשיו מתפלל, אז אני חושב על עצמי, וגם עם המילים בלשון רבים, זה אני, זה אני. כן, רפאנו. אנחנו, כולנו תראה, כן? או שהאדם יש לו נקודת מבט אחרת לגמרי על החיים. הוא מסתכל תמיד על הכלל. אני חלק מהכלל. הוא לא מאבד את האישות שלו, הוא לא עוד מספר ברשימה. הפוך, כל הכלל חי בתוכו. זה האדם שהוא הופך להיות אדם כללי. אדם שהראש שלו חושב על הציבור שהוא חי בו, זה אדם גדול. כי זה לא משה. בתוך המשה הזה יש 100 אנשים שנמצאים בתוך הראש שלו. כל הראייה שלו היא כללית, כל הראייה שלו היא אחרת לגמרי. וזה מסר שעם ישראל במצרים, למרות שסבל, למרות שהיו באמת את שערי תומה, היה להם את הנקודה הזאת. כולם זכרו, אנחנו באנו מאומה גדולה. היה לנו אבות משהו שאי אפשר לתאר. ויש שהם התפללו, הם התפללו על הכאב הפרטי שלהם. כי מה נתפעל על הכאב הפרטי שלי? שכואב לי? אבא שלי כבר 80 שנה סוחב אבנים, סבא שלי 80 שנה סוחב אבנים, את הילד שלי זרקו ביאור. מה אני? מה אני אחד בתוך מיליארדים? אני כואב לי הלב שהיינו כזה אומה בית יעקב, ותראה לאן נדרדרנו. וזה מה שהשם שמע. זה מה שהגיע לקדוש ברוך הוא. וזה תביעה לנו. להפוך להיות אנשים יותר כלליים. מה הציבור צריך? מה חסר? מה אפשר לתת לציבור שאין לו? מה אני יכול לתרום מהיכולות שלי, מהמסוגלות שלי? איפה אני יכול להיכנס כדי להשלים על הציבור? מה התפילה שלי צריכה להיות חסר לציבור? וכל אדם שיש לו צער פרטי שלו, להכניס את זה בתוך הציבור. אם אני סובל, תראו כמה אנשים כמוני סובלים, זה נורא נורא. טוב, עבודה קשה.
רק הוא בואו, קרה, בואו, שאתפיילים יותר לחוק, ובניות, ושכך, אני אראה לנו, שאני 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 אראה לנו,